הכל חי אונליין 93fm.co.il ליל שישי חינוכי עם הרב אברהם ברזילאי.
מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-1-900-52-92-93. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-44-77, 03-616-44-77. ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי www.93fm.co.il.
ערב טוב, מאזינים יקרים, ליל שישי חינוכי, כאן איתכם אברהם ברזילאי, והפעם בגרסה קצת שונה. הערב בעזרת השם אנחנו נקיים כמין שיחת סלון, ונדון בכל מיני נושאים שמן הניסיון מעסיקים את מרבית המאזינים שלנו. כמובן שאתם מאזינים יקרים מוזמנים כבר מעכשיו להתקשר ל-1-900-52-92-93 כדי לפחות לקבוע את מקומכם בתור, ובעזרת השם אחר הפתיח נעלה גם נושאים שונים וגם מאזינים. בנוסף על כך תוכלו לשלוח אלינו שאלות דרך אתר רדיו קול חי, ומבקשים להזכיר שישנה דרך מאוד קלה וזמינה ואפילו מאושרת למכשירי נתיב שנקראת אפליקציה, ותוכלו לשלוח לנו דרכה שאלות וכדומה. נודה לעוסקים במלאכה, הטכנאי היקר סגי פרלמוטר וידידנו היקר המפיק דוד קליגר. ובכן, בין הנושאים שבעזרת השם נעלה בתוכנית הזו, נדבר על האווירה הביתית, נדבר על הסוגיה כל כך פופולרית של פרסים ועונשים, מועיל, לא מועיל, כדאי, לא כדאי. נדבר על ילדים שסובלים מבעיות של קשב וריכוז, עד כמה הבעיה עמוקה, עד כמה זה נכון, ומה הדרך היעילה ביותר להתמודד עם זה. נדבר גם, אם יותיר לנו הזמן, על חרדות, על ביטחון עצמי ועוד. אז שעתיים מרתקות לפנינו, ובעזרת השם אנחנו יוצאים לדרך. סטיב ג'ולי היה עורך דין מצליח שישב במשרדו שבקומה העשירית במגדלי דונלד טראמפ במנהטן. הוא היה עורך דין מאוד עסוק, בין לקוח ללקוח, היה מנצל את הזמן לעוד שליחת אימייל ולעוד עדכון טלפוני לידידיו ולצוותו הרחב. והנה, מבלי שהוא שם לב, יום אחד נוצר לו איזשהו חלון, איזשהו פער בין לקוח ללקוח, ולא היה אף אחד לידו. הוא לא ידע שיד מכוונת עשתה זאת בזדון. והנה, הוא יושב נינוח, מתנדנד על כיסא קורסת האור שלו, ולפתע בלי שום סיבה, שלף דף ממו קטן, ושרבט את החתימה שלו עליה. מיד כשסיים לשרבט, פרצו לחדר שלושה רופאים, ואמרו, תן רגע את הדף, אנחנו רוצים לראות. הוא היה מבועל, לא ידע אפילו כיצד להגיב, מאיפה הגיעו האנשים הללו. והנה הם לוקחים ממנו את הדף, ורואים את החתימה שלו, ואז יושבים איתו ביחד כדי להסביר לו מה קרה. לפני 3 שנים עברת תאונה, סטיב, ואז היינו צריכים לצורך קבלת עדות מהרכב הפוגע שחמק וברח, הסכמת אז לעבור תהליך היפנוזה, שבעצם התהליך הזה אומר שכל מה שאנחנו רואים בעיניים שלנו נצרב בתת ההכרה. אין דבר שהולך לאיבוד, אין דבר שבעצם נעלם. והנה, תוך כדי הטיפול ביקשנו לבצע איזשהו מחקר שאתה היית חלק ממנו. ובעצם בסוף הטיפול, כאשר היית בעיצומו של תהליך ההיפנוזה, לפני שהערנו אותך חזרה, ביקשנו ממך שבעוד 3 שנים, ביום כזה וכזה, בשעה כזו וכזו, אנחנו מבקשים ממך לקחת דף ולשרבט את חתימתך. הערנו אותך מההיפנוזה, כמובן שלא זכרת כלום, והעדות שגבינו ממך עזרה במציאת הפוגע וגם בתביעת הפיצויים שלך. והנה, רשמנו לעצמנו ביומן שבעוד 3 שנים בשעה הזו אנחנו צריכים לדאוג לכך שלא יגיעו אליך לקוחות כדי שלא תהיה עסוק מדי, ואנחנו צריכים לעקוב האם הנבואה הזו או מה שביקשנו ממך לעשות הולך להתקיים או לא. ומה שיצא, לפי מה שאנחנו רואים כעת, שבאמת כך הם פני הדברים. הנה החתימה שלך מופיעה. ובכן, זה היה אחד ממקרים רבים שהשתתפו במחקר הזה, שבעצם הוכיחו שתת ההכרה של האדם מסוגלת לדחוף אותו לבצע משימות ולבצע דברים שעל פניו נראה לאדם שזה ממש בלי סיבה. ממש בלי שום כוונה או איזושהי תכלית. אבל לא כך הם פני הדברים. אנחנו יודעים מן הניסיון שהרבה מן המעשים שלנו הם בעצם תהליכים שעולים או דחפים שיוצאים מתת ההכרה אל ההכרה עצמה ומשפיעים על ההתנהגות שלנו. אנחנו יודעים שתהליך העבודה של תת ההכרה הוא תהליך מרתק. ואולי נדבר מעט עליו וממנו נצא לנושא החינוכי שלנו ונראה איך אנחנו יכולים להשפיע היום על תת ההכרה של הילדים שלנו כדי שכשהם יהיו מבוגרים, הדחפים שלהם, הרצונות שיעלו מתת ההכרה אל ההכרה באופן בלתי מודע, יהיו ממש ממש תהליכים שיובילו אותם למקומות הנכונים. ובכן, ישנם הרבה אנשים שמגשימים לעצמם נבואות, מצליחים להגשים לעצמם נבואות, ואיך הם עושים את זה. אנחנו יודעים שישנם הרבה אנשים שלצערנו הרב סובלים מחרדות, והסבל הזה מן החרדה הרבה פעמים גורם לאדם לעבור איזשהו סיוט ביום ובלילה, בצורה שהוא כבר לא יודע איך להתמודד איתה. ואז מגיע מצב שדווקא הדבר שממנו הוא כל כך פחד, דווקא הדבר שממנו הוא כל כך ניסה להימנע, דווקא הדבר הזה קורה לו. הוא שואל את עצמו למה. מחקרים רבים בדקו את התופעה הזו, זה לא תופעת יחיד, זה תופעת רבים, וגילו בעצם בסופו של דבר את מה שהתורה גילתה לנו מזמן, באחד הפסוקים בתנך. בתנך נאמר, כי פחד פחדתי ואירה, ואשר יגורתי בא לי. מה הכוונה? אדם מפחד ממשהו, אדם חושש מדבר שמה הוא יקרה, ודווקא לא זה קורה. במקום אחר נאמר, שכל המדבק מחשבתו בחסד, חסד שופע עליו. וכל המדבק מחשבתו בדינים, דינים פוגעים בו. ונשאלת השאלה, למה? מה עשינו כל כך רע שגורם לנו, שלא די שאני סובל מחרדה מסוימת, לא די שאני חושש, לא די שאני חושב על משהו, אחר כך אני גם צריך לסבול מזה שהוא מתקיים, ואחר כך גם מאשימים אותי, למה חשבת על זה? איזה מין מאמר זה? כל המדבק מחשבתו בחסד, חסד שופע עליו. וכל מי שמדבק מחשבתו בדין, מה הוא מדבק בכוח? יש לו מחשבות, יש לו חרדות, יש לו פחדים. ותכף נדבר על הפחדים בגיל הצעיר, וממה הם נובעים. מה קורה כשילד מתעורר באמצע הלילה, ורץ למיטה של אבא ואמא, חלמתי חלום, וזה קורה עוד פעם ועוד פעם? או מה קורה כשילד מפחד לעלות לאוטובוס? או ילד מפחד ממגע עם החברה? ממה כל זה נובע? כי פחד פחדתי ואירה ואשר יגורתי יבוא לי. אנחנו צריכים לדעת שכאשר יש לנו מחשבה מטרידה, יש לנו שתי דרכים להינצל ממנה. הדרך הראשונה והיא החיובית, זה פשוט מאוד להשיח את תשומת ליבנו לדברים אחרים. זאת אומרת, אם נניח יש לאדם מחשבה שהוא עלול חלילה להיפגע בתאונת דרכים, יש לו חרדות מזה, יש לו סיוט מזה, ולא משנה בעקבות איזה מקרה או משהו שהוא שמע, אבל המציאות היא, המצב הוא, שהוא במשך הרבה זמן חווה חרדה מתאונת דרכים. יש לו שתי דרכים להימנע מזה, יש לו שתי דרכים להילחם בזה. דרך אחת היא פשוט להשיח את דעתו ולנסות לחשוב מחשבות חיוביות. אני אומר את זה בהתחלה בשפה מאוד פשוטה, זה לא כל כך קל. הדרך השנייה היא, באופן תת-הכרתי, פשוט לגרום לזה לקרות. לגרום לתאונה לקרות בפועל, ואם זה כבר קרה, אין לי כבר ממה לפחד. כי מה שמחזיק את האדם בפחד, בחרדה, זה המתח מה הולך לקרות. אבל אם זה כבר קרה, המתח מתפוגג. אמנם בדרך השלילית, אבל מתפוגג. זה סוד אותם נבואות שחורות שאדם מגשים לעצמו. שאדם חרד ממשהו, חרד ליפול באמצע הרחוב ובסוף זה קורה לו. אלו אגב הם חלק מההסברים להתקפי חרדה שאנשים חווים. והתקפי חרדה היום נמצאים גם אצל ילדים לצערנו הרב. ואולי היום נצליח קצת לדבר איך מתמודדים. הבטחנו שניגע בכמה נושאים, אז לא נרד לכל נושא ממש ממש עד לחקר התחתון שלו, אבל בהחלט נסביר. זאת אומרת, תת ההכרה של האדם חוששת ממשהו, וזה דוחף אותו שכבר הדבר הנורא הזה יקרה, רק כדי שהמתח יתפוגג, כי אדם לא יכול להחזיק מתח לזמן רב בתוך המוח שלו. זה מאוד מאוד קשה. ערב אחד, לפני מספר שנים, קיבלתי טלפון מאימא מאוד מבוהלת. ואני שואל, מה קרה? אמרה, תראה, יש לי ילד בן 10. תופעה מאוד מחרידה וקשה קורית איתו במשך השבועיים האחרונים. מה התופעה? הילד מתעורר באמצע הלילה. כולו חיוור כסיד. רעד אוחז בגופו. כולו חיוור, רץ מהר למקרר, פותח בקבוק מים ושותה ישירות מהבקבוק, וקצב הדפיקות לב שלו מאוד מהיר, הנשימות קצרות. אני שואל אותו מה קרה, אומר, אני לא יודע, אני מפחד. ממה אתה מפחד? הוא לא יודע להסביר. הוא מתעורר מתוך שינה, זה התקף חרדה חריף. ואז שאלתי את האימא, אני רוצה לשאול אותך שאלה. יכול להיות שהילד הזה לא שמע ממך אף פעם את המילה לא, לדברים שהוא מבקש, לדברים שהוא רוצה? ואז היא חושבת לרגע ואומרת, כבוד הרב, הילד הזה נולד לי אחרי 15 שנות נישואין, וזה בן יחיד. איך אני יכולה להגיד לו לא? הסברתי לה שילד שגדל באווירה, שבה ההורים משדרים חולשה, שבה ההורים אינם משדרים חוסן נפשי וקבלת החלטות מתוך רוגע, שלווה וגם תקיפות, בעצם הילד הזה מתחיל להרגיש שהוא גדל בעולם לא כל כך בטוח. בעולם שהוא לבד, אין יד מכוונת, אין יד שמטווה את הדרך, אין יד שמחזיקה אותו חזק, הוא מרגיש חלוש מאוד. אתם יודעים, כאשר ההורים בבית משקפים איזושהי הנהגה, איזושהי התנהגות כלפי הילד, הם בעצם משרים עליו אווירה. ישנה טעות מאוד נפוצה שהורים ומורים חושבים, שאם אני רוצה לחנך ילד, בעצם מה זה חינוך? אם אנחנו ניקח את המילה האנגלית לחינוך, זה education, שזה בעצם מה שלקוח בכל העולם כולו כתרגום. education פירושו של דבר, מה אני מלמד את הילד. במילים אחרות, אילו מסרים אני מעביר לו. אם באמריקה, בארצות הברית, מנסים לעשות תגבור של education, אז בעצם זה אומר הוספת מקצועות, הוספת חומרי למידה, חומרי למידה משלימים, אוניברסיטה פתוחה אם תרצו. בעצם המילה חינוך בעולם שלהם היא מילה נרדפת ללימוד. בעולם התורני זה לא כך. חינוך זה ממש ממש כמעט ולא לימוד שעובר דרך הפה, שעובר דרך הקוגניטיב. חז"ל אמרו גדול שימושה יותר מלימודה. צריך לזכור כלל מאוד מאוד חשוב. הילד גדל עם החוויות ולא עם הידיעות. אתה יכול לשבת עם הבן שלך מהיום ועד מחר. אתה יכול לדבר איתו על חשיבות הדרך ארץ, ועל חשיבות ההקשבה בשיעורים, וכמה זה חשוב שאדם ייקח את עצמו בידיים, ואתה תנחיל לו ערכים, ואתה תגיד לו, כשאתה מקבל משהו מאדם בחוץ, אתה צריך להגיד תודה רבה, ואם פגעת במישהו, אתה צריך לבקש סליחה. כל מה שאנחנו מדברים עם הילדים, שזה אגב, רוב מה שאנחנו עושים איתם, היום אנחנו יודעים לומר בבירור שזה תופס אולי 5-7% מהשינוי שאני יכול לחולל בילד. אבל מה קורה עם עוד 93% של האישיות שלו? הם מושפעים מהאווירה שיש בבית. אווירה של יציבות מגדלת ילד יציב. אווירה של רוגע ושלווה בבית מגדלת ילד רגוע. אותו הדבר להפך. אווירה של עצבנות בבית תגדל ילד עצבני. אווירה של מרירות, של חשדנות, תגדל ילד חשדן. היום אני יכול להיכנס לכיתה ולהסתכל על תלמיד ולהגיד לך כמעט ב-100% מהי האווירה הביתית שלו, איך ההורים שלו מסתכלים על העולם. אתה רואה את זה ממש דרך הילד. יש אנשים, אולי תקראו להם תמימים, שהם רואים את העולם ממש באור חיובי. כל האנשים הם צדיקים וטובים וכולם בסדר, והעולם מחייך וכל הזמן הם מחייכים, ובטעות אנשים נותנים את הפרשנות עליהם, זה בן אדם תמים, הוא לא מבין כלום, סכן. נכון, יכול להיות שהוא טועה בהרבה מן המקרים, יכול להיות שהוא חושב על אנשים דברים חיוביים ובעצם זה לא. אבל האדם הזה חי באושר. אדם כזה מגדל ילדים שרואים את העולם כמקום אוהב ולא כאויב. מצד שני, יש את ההורים האלה שכל פעם שדופקים בדלת לבקש צדקה, כל הארגוני חסד האלה, הכל אינטרסים אישיים, והכל זה, מזכורות, מה אתה חושב? זה עמותה, ואבא מדבר עם האמא, והאמא מדברת עם האבא, והילד בתווך. והילדים מושפעים ב-93% ממה שהם שומעים במסר העקיף, מהחוויות שהם חווים, הרבה יותר ממה שתנסה ללמד אותו ולהסביר לו. אולי תצליח במקסימום להגיע להשפעה של 7% מהאישיות שלו. אז מה אנחנו מצפים אחר כך? שהדברים יראו יותר טוב. האווירה הביתית יש לה השפעה קריטית על ההתפתחות של הילד, על השאלה האמיתית היא, איזה טיפוס יהיה הבן שלך? כי השאלה מה הוא יעשה או מה הוא לא יעשה, זה אולי שאלה של שולחן ארוך. כמה סעיפים הוא עבר, כמה סעיפים הוא לא עבר, מה הוא מקיים, מה הוא מקפיד יותר, מה הוא מקפיד פחות. אבל זה לא עיקר האדם. זאת אומרת, קיום השולחן ארוך הוא בוודאי הלכה, פסוקה, אין על מה לדבר. אבל שמעתם את המושג הזה שמופיע בכל כך הרבה ספרים, בכל כך הרבה מקומות בתורה, נבל ברשות התורה? חכמים לימדו שכשאדם עולה לשמיים, יש לו שני סוגים של דינים. יש דין אחד, ספר אחד שפותחים, פותחים שולחן ארוך, עוברים איתך סעיף סעיף. עשית VX, VX, V, V, מסמנים. עשית, לא עשית. לאחר מכן פותחים ספר שני, ושואלים את האדם, תגיד, איפה הראש שלך היה מונח? איזה סוג אישיות היית בעולם הזה? יש אדם שהוא נבל. נבל זה תואר נורא והיום. אבל נבל ברשות התורה. זאת אומרת, כל חייו הוא חיפש את המלונות הכי מפוארים, הוא חיפש את החופים הכי משובחים, כמובן שיהיו בהכשר מצוין, אפילו החנייה המפוארת שלו הייתה בחניון מהדרין. כל מעדני העולם הזה נכנסו אל ביתנו רק בהכשרים המהודרים, אבל הראש שלו היה רק בתאוות. איזה סוג אישיות אתה מגדל? זה שאלה של אווירה ביתית. נרחיב בזה בעזרת השם, וגם בשאלות שכבר התחילו להגיע אלינו. נצא להפסקה קצרה של פרסומות ומיד נשוב. בבקשה.
עכשיו איתכם ליל שישי חינוכי עם הרב אברהם ברזילאי.
שבנו עליכם מאזינים יקרים ליל שישי חינוכי, ואנחנו כמו שדיברנו בשיחת סלון שבה אתם מעלים את הנושאים, ואולי נתחיל לגוע בכמה מן הנושאים שהעליתם, השאלות ששלחתם, ונראה איך אנחנו מתקדמים איתם. הגענו לשאלה, כיצד ניתן להתמודד עם חוסר ביטחון עצמי ופחדים אצל ילדים? ובאמת, כמובן שהעירייה היא רחבה הרבה יותר ממה שניתן לתת כאן בתוכנית, אבל נשתדל לגוע בזה. פנה אליי פעם בן אדם שהיה נוהג להסיע את שני בניו לתלמוד תורה בכל בוקר. ילד אחד בגיל 12, וילד השני בגיל 7. הוא אומר, תראה, כל פעם שאני מגיע לתלמוד תורה, תלמוד תורה בבני ברק, ואין חניות, ואין מה לעשות, אני צריך מהר לעצור, לפני שמתחילים לצפור מאחוריי, ולהגיד לשני הבנים שלי שירדו מהרכב. אבל מה הבעיה? הבעיה היא שהגדול יורד, והקטן נכנס באותו רגע לחרדה אדירה, מתחיל לבכות ולצרוח, אבא, אבא, תגיד לו שיחכה לי, תגיד לו שיחכה לי. ואומר האיש, אני לא יודע מה לעשות. הילד הגדול לא רוצה לאחר, יורד מיד מן האוטו, והקטן נכנס לחרדה, הוא פשוט מתאבן, הופך להיות כמו גוש של קרח, ואז אני צריך להמשיך, כי כבר מתחילים לצפור מאחוריי, למצוא איזושהי חניה רחוקה, ולקחת אותו ברגל. מה אני עושה? שאלה? אני בטוח שהרבה מן המאזינים שלנו נתקלו בשאלות באותו עיקרון, אולי רק בסיטואציה שונה. צריך לדעת שאחד הדברים שגורמים לפחד הגדול ביותר אצל האדם, זוהי החרדה מהאין עונים. התחושה הזו שאין לי שליטה במצב היא התחושה הקשה ביותר. מחקרים באוניברסיטות מפורסמות מאוד בארצות הברית, ניסו לחקור וחקרו אלפי אנשים, אולי עשרות אלפי אנשים, בדיווח קצר שיגידו מהו הפחד הגדול ביותר שיש להם. ואני חושב שלמעלה מ-70% ציינו שהפחד הגדול ביותר שלהם הוא הפחד מן המוות. שזה הפחד הכי פחות מוסבר. מפני שלפחות אצל הגויים שאצלהם נערך המחקר, הרי ככה מבינים שכשאדם מת הוא נגמר, זה אבדון, אין כלום, אין תחושות, אין שום דבר, כאילו לא היית פה. אז מדוע אתה כל כך מפחד למות? הרי ברגע שתמות, לא תהיה כאן בשביל להרגיש את הפחד, לא תהיה כאן בשביל לדאוג. למה בכל זאת טבוע בכל נפש של האדם, ולאו דווקא יהודי, הפחד מן המוות? התשובה היא, זה לא העניין של הפחד מן המוות, זה העניין של המאפיין. הפחד הגדול ביותר שתמון אצל האדם, זה הפחד של האין עונים, שיש מצב שהוא לא בשליטה. לכן, הדבר שהכי מזעזע, אחד הדברים המזעזעים, זה רעידת אדמה. רעידת אדמה בעצם אומרת, יש כאן איזשהו תהליך שקורה שאין לי שום שליטה עליו. אפילו אם נניח שישנם אזעקות בארץ וחלילה טילים נשלחים, אתה יודע מה עליך לעשות, אתה יודע כמה שניות יש לך לפי אזור מגוריך, אתה יודע איפה נמצא הממד או איפה, או איך נמצא המקלט, אתה יודע את הנועל מה עושים. זאת אומרת, נכון שיש פחד, אבל יש לי עדיין שליטה מסוימת במצב. כשאדם נפגש עם סיטואציה שהוא לא מוכן לה, שאין לו שום הכנה מוקדמת, הוא פשוט מאוד נכנס למצב של קיפאון. אמרתי לאותו יהודי, זה מה שקורה עם הבן שלך. הפחד שלו זה האין עונים. הנה האח הגדול יורד, אני כך מרגיש הילד הקטן, חייב לרדת מהאוטו, מאחור הצופרים, אבא לחוץ, אבא עצבני, אבא ממהר. כל העולם שלי מאבד שליטה. אין לי שליטה על שום דבר. זה פחד עצום. בכוחות הנפש, זה לא פחות מפחד מוות. איך מטפלים בזה? התשובה מאוד פשוטה. תתחילו לתת לילדים שלכם כלים. מה הכוונה כלים? אמרתי לו, הבן שלך, עם הילד הגדול, הוא לא מפחד לרדת. הבעיה היא שהוא פותח את הדלת והילד הקטן אומר, תחכה לי, והוא נכנס ללחץ. פעם הבאה שהוא צועק, חכה לי, או הוא צועק, אבא, תגיד לו שיחכה לי, תגיד לילד שידבר עם אח שלו ויבקש ממנו לחכות לו עוד לפני שאתם מגיעים לתלמוד תורה. תזכיר לו בתוך האוטו. נניח שזה יוסי וזה שלמה, דקה לפני שאתה מגיע לתלמוד תורה, תזכיר ליוסי הקטן, תגיד לו, יוסי, תבקש מאחיך שלמה שיחכה לך, או שייתן לך ממש יד לפני שאתם יורדים מהאוטו. והילד עשה את זה. והפחד לאט לאט נעלם. זאת אומרת, היה כאן מצב שבו הילד הרגיש חוסר עונים, חוסר שליטה, ולפעמים בעצה מאוד מאוד פשוטה, מאוד מאוד פשוטה, מה קרה? הילד נרגע, הילד חזר לעצמו. זאת אומרת, כשאני מרגיש שיש לי שליטה במצב, זה הולך. שימו לב למשל, שישנם הרבה ילדים שמפחדים להיכנס למעלית. פחד מאוד מוסבר, בפרט ילד שכבר חווה פעם התקעות במעלית. מה ההורים עושים? נו, מה אתה פחדן? מה אתה מפחד? וגם אם תתקע, אז מה יקרה? נו, מה אתה עושה מזה סיפור? וכן הלאה וכן הלאה. זה לא עובד כך. לא רק שזה לא עובד כך, זה הרבה פעמים מגביר את הפחד. כי כשאנחנו מזלזלים, לפחות במבט של הילד, בפחדים שלו, אז הוא מרגיש שאנחנו מנותקים ממנו. ואם אנחנו מנותקים ממנו, אז הוא עוד יותר בודד במערכה, הוא עוד יותר חסר שליטה, וזה פחד גדול מאוד בשבילו. לכן תנחו את הילדים, תסביר לילד איך מעלית עובדת, כך דף ועת. צייר לו את המעלית, תסביר לו על איזה קבלים היא עומדת, מה הכובד שיכול להחזיק הקבל, מה הסיכויים שקבל כזה יקרה. תסביר לו שמגיעים אנשים לבדוק כל חצי שנה את המעלית ושמים מדבקה ותלך איתו ותראה לו את המדבקה ותאמר לו עכשיו גם במצב שאתה תקוע מה אתה יכול לעשות, מה בכוח שלך, על איזה כפתור לוחצים, מה צריך לשמור, לנשימות עמוקות, להמתין. תסביר לו, תן לו את הכלים. הרבה פעמים כשאין לילד כלים והתחושה היא תחושה של חוסר אונים, אז אנחנו מגיעים למצב של פחד. ואני חושב שכדאי מאוד מאוד לקחת את העניין הזה לתשומת ליבנו, להקנות לילדים כלים. אותו הדבר לגבי כישורים חברתיים. כמה ילדים אומרים, אבא אין לי חברים, אמא אין לי חברות בכיתה, אני לא יודעת מה לעשות. תשאלי את הבת שלך, כשאת רוצה חברה, מה את עושה? יכול להיות שהרבה פעמים אתם תגיעו למסקנה, אני מכיר מקרוב, בגלל שכל כך הרבה שנים הייתי בבתי ספר, במקומות, וראינו הרבה פעמים שילד, בעצם לא יודע איך להתחבר, ואז הוא בא לחבר שלו בהפסקה, נותן לו איזה מכה אדירה על הגב, ואומר לו, מה העניינים, מה שלומך? והשני רץ לרב, הרב הוא הרביץ לי, הרב הוא עשה לי. אנחנו לא מבינים, למה? למה הילד הזה, מה שנקרא, מושך אש? הוא לא מושך אש. הוא רוצה לרכוש חברים, הוא רק לא יודע איך עושים את זה. שב עם הילד ותסביר לו. אתה רוצה חבר, כדאי לך מדי פעם לתת לו משהו, כדאי לך לחייך לו כל בוקר. כדאי לך להציע לו עזרה, או להציע לו, אני יודע מה, את הטו שלך, את הצבע שלך. לא בבחינת להיות עבד שלו, אבל כדרך לרכוש חברים. הרבה ילדים, רובם ברוך השם, נולדו עם כישורים חברתיים, אבל יש כאלה שלא. ואז אנחנו מסבכים אותם, אנחנו אומרים, יש לו בעיה חברתית, יש לו הפרעה, אולי כדאי לקחת אותו לאבחון, או תכף נדבר על האבחונים הנוראים הללו ברוב המקרים. או בהרבה מן המקרים, אני לא יודע להגיד רוב, אין לי את כל המספרים. אבל תן לילד איזושהי הדרכה, שלא ירגיש ניתוק. נניח שהבן שלך משך את המפה, לא יודע מה, נשברה איזה כוס. צועקים, אתה לא יכול להיזהר, מה קרה לך? לא יודע, יש איזושהי גערה שיוצאת, בסדר, יצא גערה אינסטינקט, בסדר. לא טוב, אבל יצא. אבל אחרי שגערת בו, שב איתו, ותן לו את הכלים להימנע מזה בפעם הבאה. זאת אומרת, אם אתה רק צועק על הילד, ואתה רק מבייש אותו, ואתה רק גורם לו להרגיש רע עם עצמו, אבל לא נתת לו שום כלי להימנע מאותה סיטואציה לפעם הבאה, אז אתה פושע. זה סתם עוול. סתם גרמת לבן אדם להרגיש רע. למה? מה הוא עשה לך? זה עצבן אותך שנשברה כוס. תסביר לו, פעם הבאה כשאתה מניח את הכוס, קח 20-30 סנטימטר פנימה אל תוך השולחן. אם יש מפה חד פעמית, מפת ניילון על השולחן, תדע לך שגם שמזיזים את היד זה מאוד דביק, זה יכול למשוך את המפה. תן לו הדרכה. אנחנו עוסקים לצערנו הרב כל היום בגערה, ולא נותנים הדרכה. אני רוצה לעבור לעוד שאלה שהגיעה אלינו דרך האתר, ו... גם כן, אני חושב, באותו עניין. הרב דיבר על בן אדם שחרד שיקרה לו משהו, וזה משפיע על תת המודע. מה קורה כשבן אדם חרד על אחרים? הרי הוא לא יכול להשפיע עליהם בתת המודע שלו. איך אפשר להירגע מחרדה על המשפחה, לדוגמה? ובכן, הדוגמה שהמאזין או המאזינה ציינה כאן, מאוד מאוד חשובה. עצם הדאגה שלנו לילדים שלנו, למשפחה שלנו, היא דאגה מאוד טבעית. אני לא מקנה בילד שגדל בבית שבו ההורים לא דואגים לו, לא חרדים לשלומו. זה עדיין לא אומר שזה מה שישפיע עליו. לפני שניגע בכל הנושאים הפסיכולוגיים והמחקרים וכל העניינים הנחמדים, בואו נסתכל מה אומרת התורה שלנו על זה, דעת תורה, מה בעצם אנחנו לומדים בחזל בעניין הזה, אבל זה יקרה מיד מיד אחרי הפסקת פרסומות. בבקשה.
עכשיו איתכם, ליל שישי חינוכי עם הרב אברהם ברזילאי.
שבנו עליכם, מאזינים יקרים, ליל שישי חינוכי, וכמו שהבטחנו מגוון נושאים, אנחנו עוברים לנושא אחר, אחד הנושאים הבוערים ביותר בדור שלנו, והוא נושא המשמעת. כמה פעמים קרה לכם שהחלטתם ששעת השכיבה של הילדים זה 19:00, התהפך העולם, 19:00 הם במיטה, לפחות הקטנים. מה לא הכנתם לפני כן? כבר הזעקת את בעלך, כולל לא כולל, פה אתה בשבע, נגמר הסיפור. ומה המצב שלכם עכשיו בבית בשעה 10:47? ייתכן שהילדים עדיין, כשסוף סוף נהיה שקט בחדרים, וכבר אמא הולכת למטבח כדי לארגן משהו, אז פתאום שומעים, אמא, אני רוצה כוס מים, אמא, אני שכחתי, אני צריך רגע להתפנות. ואז הכעס כבר מגיע לרמות כאלו, שאני לא רוצה אפילו לתאר מה קורה בבית. איך אנחנו מתמודדים עם בעיות משמעת, לא רק בבית? אני יודע שיש לנו אחוז ההזנה גבוה של מורים, רבסים, גננות. כולם מתמודדים רוב היום עם בעיות משמעת. ושואלים למה, הרי ניסינו את כל האפשרויות, אנחנו נותנים פרסים, אנחנו גם מאיימים בעונשים, אנחנו עושים המון מבצעים בתלמודי תורה שלנו, ובכל זאת כאילו יש איזשהו משהו תקוע. היו כיתות ותלמודי תורה שהיינו מכנים אותם, תשמע, הכיתה הזו זה סיר פופקורן. כל רגע מישהו אחר יוצא מהכיתה. כל רגע זורקים מישהו מהכיתה. למה? למה נושא המשמעת נהפך בדור שלנו לאחד הדברים הכל כך קשים, הכל כך קשים לביצוע? הלא אנחנו אנשים הרבה יותר חזקים אולי, אנחנו אנשים יציבים, אנחנו אנשים שמשדרים מה אנחנו צריכים שהילד יעשה. למה זה לא הולך? ובכן, אני רוצה להסביר עיקרון מאוד פשוט, שאני יודע שהוא עלול קצת להרגיז חלק מהמאזינים, אבל מה לעשות, האמת צריכה להיאמר. אנחנו יודעים שיש כלל בבריאה, שכל פעולה שאדם חוזר עליה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, היא מתחזקת. הולכת ומתחזקת. נניח שיש בחור צעיר שלמד את כל תורת הרכב. הוא יודע איך המנוע עובד, איפה עובר כל צינור. הוא ממש למד את הכל, אבל הכל מתוך הספרים, בתיאוריה. ואתה מגיע למוסך, ואומר לך, המוסכניק המבוגר והבעל הניסיון, אומר לך, תשמע, יש לי פה בחור צעיר, עכשיו יצא מהאוניברסיטה, לא יודע אם יש אוניברסיטה למכונאות, אבל גמר את הקורס בהצלחה מדהימה. אתן לו לטפל באוטו שלך. אני שואל את הבחור, תגיד, אתה נגעת פעם ברכב, פתחת מכסה מנוע בחיים שלך? הוא אומר, לא, אף פעם לא פתחתי. מצד שני, המוסכניק המבוגר, אומר, תשמע, אני כבר שכחתי מזמן מה למדתי. למי תמסור את הרכב שלך? בפרט אם זה רכב חדש. ברור שאנחנו מעדיפים את המוסכניק הוותיק, אבל בעל הניסיון, מאשר את אותו אחד שכל המבחנים שלו 100% והוציא את ההכשרה עם התעודה הנפלאה ביותר, אבל אף פעם לא התעסק עם הרכב. ולמה? כי יש ערך גדול לניסיון. אין חכם כבעל הניסיון, לא הידע, הניסיון. אם יש חלילה אדם שצריך לעבור ניתוח, אומרים לו, תשמע, יש לי סטודנט צעיר שיצא עכשיו מהאוניברסיטה, כל המבחנים שלו מעל ומעבר לתוצאות, ידיעים את כל מוריו, אבל אף פעם לא ביצע ניתוחים. יש לי פה איזה מנתח זקן, כבר ביצע אלפי ניתוחים, אבל הידיים שלו קצת רועדות, הוא קצת לא שומע טוב, קצת מדבר חצי בפנטומימה. את מי אתה מעדיף? מה השאלה בכלל? את בעל הניסיון. מה הרעיון של ניסיון? ניסיון מקנה לאדם ביטחון. ככל שאני עושה את הפעולה עוד פעם ועוד פעם, היא מתחזקת. מי שלמד נהיגה יודע. אתה עולה על הרכב פעם ראשונה, איזה פחד, איזה צמרמורת, אתה אוחז כלי גדול. והגה קטן בידיים. כמה פעמים קפץ הקלאץ', כמה פעמים האוטו נכבה, כמה פעמים לא הצלחת לעשות זינוק בעלייה, כמה פעמים פחדת לשפשף הרכבים מסביבך. מה קרה בפעם השנייה, השלישית, בפעם העשירית שעלית על הרכב? ככל שאתה עושה את זה, הכישרון, הפעולה הולכת ומתחזקת בעצם. זאת אומרת, סליחה, שהיום אתה כבר נוהג שאתה אולי ביד אחד אוחז פחית, ביד השנייה זה מנת פלאפל, ואתה מסתדר עם זה, לא רע. כשאני אומר לילד, נניח אנחנו כהורים אומרים לילדים בערך כ-100 הוראות ביום. אם אתם תבדקו את עצמכם, אתם רוצים להקליט את עצמכם, מ-7 בבוקר ועד 9-10 בלילה, מינימום של 100 הוראות ביום. תקום, תתלבש, צא לתלמוד תורה, אל תשכח להביא את זה, לך בבקשה למכולת, שים את הבגנים שלך כאן, תיכנס להתקלח, המון הוראות קטנות. עכשיו, כמה באמת מתוך ההוראות שלנו הילדים מבצעים? הסטטיסטיקה אומרת שהלוואי ונגיע ל-20%. זאת אומרת, 20% מן ההוראות הילדים ממלאים מיד, ו-80% זה לא מתקיים. עכשיו, כשאתה ביקשת מהילד שלך נניח 20 בקשות ביום, ואת כל ה-20 הוא ביצע, זאת אומרת, כל פעם שהוא ממושמע, מתחזקת אצלו הפעילות הזו. כמו שאני עולה עוד פעם לרכב ועוד פעם לרכב, וכמו שמנתח מבצע ניתוח עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, הניסיון בעצם מחזק אותו, מחשל אותו. ככל שילד ממלא הוראות, הוא הופך להיות לפעם הבאה יותר ממושמע. אבל ישנם עוד 80 הוראות ביום, שאותם הוא לא שמע לך. אז זאת אומרת, 80 פעמים הרגלת אותו להיות לא ממושמע, ו-20 פעמים כן ממושמע. מה הסיכוי שתגדל ילד ממושמע? מה הסיכוי שכשתגיד לו, עכשיו אתה עולה למיטה וגמרנו, זה יעזור? כל בית שמאזין לי חווה פעם את התופעה הזו שמדביקים על המקרר איזה דף עם משבצות, עם איזשהו סדר יום, עם כוכביות, וכל יום שתעלה לישון בזמן אנחנו נשים כוכב ועוד כוכב ועוד כוכב, ובסוף תגיע לפרס הגדול. כמה זה יחזיק להבא אחרי שכבר הורדנו את אותו דף מהמקרר? שום דבר לא באמת השתנה, נכון? כי אם היה משתנה, לא יודע אם היו מסכימים לי להעביר את התוכנית הזו, הרי אף אחד לא צריך אותה. זאת אומרת, הפרסים שאנחנו מעניקים לילדים, או מספר הדרישות שאנחנו דורשים מהם ביום, לא די שאינם מחנכים אותם, לפעמים גורמים גם את ההפך. יושב רבה בתוך כיתה, ואומר, יש לי כאן על השולחן, קערה של עדשים, של סוכריות, כל מי שיתאמץ, כל מי שאני רואה אותו מתנהג כמו שצריך, אני אזרוק לו סוכריה. זה באמת עוזר? אולי כן, אולי לא. אני סובר שמאוד לא. למה? מיד אחרי החדשות.
עכשיו איתכם, ליל שישי חינוכי, עם הרב אברהם ברזילאי. ליל שישי חינוכי, עם הרב אברהם ברזילאי.
מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-1-900-52-92-93. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-44-77, 03-616-44-77. ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי www.93fm.co.il.
שבנו עליכם מאזינים עיקרים ליל שישי חינוכי, אז מה אתם אומרים? הרמות של ממתקים על שולחן הרבה, מבצעים על אופניים למי שילמד איקס משניות בעל פה, ואולי אפילו שיעור חופשי לכל הכיתה אם ילמדו טוב במשך השבוע. כדאי או לא כדאי? אני חושב שלא כדאי, אני אסביר גם למה. אבל התוכנית היא מוקדשת בראש ובראשונה לכם, ולכן נפנה למספר שאלות שלכם, ולאחר מכן נמשיך. יש לי ילדה בת 3.5, שלפעמים כשהיא מבקשת משהו ואני עונה לה, לא, היא לא מוכנה לקבל את הלא, ונשכבת על הרצפה ורוקעת בידיים וברגליים בצרחות. אני מתעלמת, סליחה, אם אני מתעלמת, היא צועקת עוד יותר. האם צריך כל כך להתעקש איתה, אם כבר אמרתי לא? אני רוצה לומר לך, מאזינה יקרה, שהילדה שלך בת 3.5 היא ילדה מאוד בריאה, מאוד חכמה ומתנהגת הכי טוב שאפשר. בגלל שהיא כמו כל סוחר טוב שרוצה להוציא את המקסימום מהעסקה, ואולי אפילו לא בוחל בשום אמצעים. היא כנראה מרגישה שהבכי, הצעקות, בעצם יגרמו לאיזשהו שבר דק אצלך בפנים, ואפילו אם לא תתני לה היום את מה שהיא מבקשת, רגשות האשמה שתחושי יגרמו לך אולי לפצות אותה במקום אחר, בזמן אחר. ואולי נסביר מעט את העניין הזה. כשאני בפעם הראשונה בחיים מתוודע לכוח הגרביטציה, כוח המשיכה, אני מהר מאוד לומד שהעולם לא ישתנה בעקבות הרצון שלי. זאת אומרת, לי מאוד מאוד מתחשק כרגע לקחת את הכוס קפה שבידיים שלי ולהניח אותה בגובה הפנים שלי, פשוט על האוויר. אני רוצה שזה יעמוד באוויר. נוח לי. אבל אני יודע שהכוס נשפכת לכל הכיוונים, הנוזל הרותח יפגע בי, אני אפילו לא מנסה. ישנה תופעה אצל ילדים קטנים, בפרט במרפסות בני ברק וירושלים, שיושבים על הסורגים, ופשוט מאוד לוקחים חפצים, משחקים, וזורקים אותם מהחלון. חפץ אחר חפץ אחר חפץ. אם אמא לא שמה לב במשך רבע שעה, היא עלולה למצוא חצי מהצעצועים למטה. ממה זה נובע? הילדים עדיין לא מכירים את כוח המשיכה, והכוח הזה פשוט מפעים אותם. מה זאת אומרת? הרי אני נחתי את הלגו כאן באוויר, ואופס, הוא נופל למטה, 4 קומות. בואו ניקח עוד חפץ, אולי בחפץ הבא זה לא יהיה כך, וכך הם יכולים לנסות ימים שלמים. מהר מאוד הם מפנימים שכוח המשיכה לא ישתנה, לא יעזור שום דבר, ובסופו של דבר הם לומדים להתאים את עצמם אל חוקי הטבע. בדיוק אותו תהליך מה שקורה עם הבת שלך. ילדה קטנה היא בת 3.5. היא חושבת שאם היא תצעק ותשתולל ובאמת תעשה את המקסימום שהיא יכולה, היא תקבל את מה שהיא מבקשת, למרות הסירוב שלך כאימא. היא משוכנעת, והיא מנסה בכל כוחה, בדיוק כמו אותו פעוט שזורק עוד לגו ועוד מברשת ועוד בקבוק ועוד מוצץ. אז היא רוקעת עוד ועוד ברגליים. אבל אם את תמחישי לה שמדובר בחוק טבע, אמא אמרה לא, זה לא, מהר מאוד יתפנים את המסר. תשאלי אותי בכל זאת איך ישנם הורים שמתמודדים עם אותם בעיות במשך כל כך הרבה שנים ולא פותרים אותם. אתן לך גם לזה משל. נניח שאותו פעוט הניח לגו באוויר וזה נפל, ולאחר מכן מברשת וזה נפל. 10 חפצים נפלו. בחפץ ה-11 פתאום זה נשאר באוויר, אפילו לכמה שניות, ורק אחר כך נופל. זה שובר את המושג שנקרא כלל, חוק. אפשר לשבור את זה. ואז ממילא זה מעודד אותו לזרוק עוד ועוד חפצים, ונניח שב-20 חפצים הבאים זה נופל. אבל בחפץ ה-21 פתאום זה עוד פעם עומד באוויר ונופל. זה מחזק אצל הילד את הרצון לנסות עוד ועוד, כי הנה החוק הזה לא כל כך חוק, אפשר לשבור אותו מדי פעם, אולי ננסה ללמוד את קוד הפיצוח שלו. זה בדיוק מה שקורה עם הילדה שלך. היא רוקעת ברגליים, היא משתוללת, יכול להיות שבהרבה מן המקרים את אומרת לא, לא, לא ולא, נגמר הסיפור. אבל מה קורה אחר כך? פעם אחת את נשברת, ועוד פעם את נשברת, ואת מפריעה לילדה לחוש שמדובר בחוק טבע. הכוונה, כך מתנהל העולם. אמא אומרת, והילדה שומעת. זאת אומרת, אם את הולכת לילדה שלך לסופר, והיא החליטה שאת חייבת לקנות לה את הבמבה החדשה של הלו קיטי. זה מאוד מוצא חן בעיניה. והיא רוקעת ברגליים, היא משתוללת, ואת אמרת לא. אגב, בסוגריים, אני ממליץ, לפני שאומרים את הלא, לבדוק את עצמנו. כדאי להגיד לא. למה אני אומרת לא? לפעמים זה איזשהו משפט ברירת מחדל. אבא, אפשר לקנות זה? לא. אמא, אני יכולה זה? לא. תחשבי רגע. אבל נניח שהחלטת שזה לא, את צריכה לשדר שמדובר בחוק טבע. בלי כעס, בלי עצבים, הילדה רוקעת באמצע הסופר, את ממשיכה עם העגלה. נכון שיעברו כמה זקנות ויגידו, גברת, את לא מתביישת, תראי את הילדה שלך, תראי מה קורה איתה, זה ככה, תנו תתני לה פעם אחת, לא נורא. אז אנחנו נלחצים. מה יגידו החבר'ה? מה יגידו בסביבה? מה תגיד הקופאית הנכבדת בסופר? ובשביל כל האנשים הנחמדים האלה אנחנו מקריבים את החינוך של הילדים שלנו ומכבידים ומקשים עליהם את התהליך ללמוד שכשאימא אמרה לא, זה לא. אפשר לפתור את הבעיה הזו בזמן קצר מאוד, אבל כאן ישנה איזושהי מלכודת שלא כולם מודעים לה. כל מה שאמרתי עד עכשיו אני לא יודע אם יש בזה מן החידוש, אפשר לשמוע את זה בהרבה הרצאות, אבל הורים חוזרים ואומרים ניסיתי, לא עזר. מה שהיא ביקשה, אמרתי לה, לא, התהפך העולם, אני לא אתן לך, ואתה יודע מה, אני עומדת בזה ב-100% כבר חצי שנה, ולא עוזר. מה אז עושים? אני חוזר שוב פעם למשל, כי זה דרך מאוד קלה להבין את זה. נניח שאני בודק את כוח המשיכה, כילד. מרים כדור לאוויר, עוזב אותו, הוא נופל בקצב מסוים, נניח שלוקח לו שתי שניות עד שהוא מגיע לקרקע. מרים אותו עוד פעם, עוזב, עוד פעם שתי שניות. גם בפעם האלף, ייקח לו בדיוק אותו זמן להגיע לקרקע. כוח המשיכה לא אומר, תגיד, אתה לא מתבייש? אתה עוד מנסה אותי? עכשיו, אני אשמוט את הכדור מידך בשבריר השנייה, כאילו אני אתן מכה עם הכדור אל תוך הרצפה. כאילו כוח המשיכה יעניש אותי, ויגיד, עכשיו אני אמשוך יותר מהר. אם זה היה קורה, לא היינו קוראים לו חוק כוח המשיכה. כי חוק זה דבר שלא משתנה. ופה המהירות משתנה. אותו הדבר. את, אמא יקרה, ואני לא פונה ישירות למאזינה, אני מדבר על אלו שחוזרים ואומרים, תשמע, ניסיתי חצי שנה וזה לא עוזר. אני שואל, איך ניסית? אמרתי לה, לא. ואם אני אומרת לא, זה יהיה לא. זאת אומרת, היה כאן כעס. היה כאן משהו, אמוציה, איזשהו משהו אישי. להמחיש לה, היה לך לחץ להמחיש לה את הלא שלך. בדיוק כמו שכוח המשיכה, ימשוך חזק מדי. כוח המשיכה בעצם אומר לי, בעברית הפשוטה, אני לא סופר אותך. אני לא מושך כדורים בגלל שמדובר באברהם, ביצחק, בשלמה או בדוד. לא. אני עושה את זה כי כך ציווה אותי הבורא, נגמר הסיפור. לא מעניין אותי מי מנסה אותי, לא מעניין אותי מה מנסה אותי, כוח המשיכה יישאר אותו הדבר בדיוק כפי שציווה הבורא. זה מה שאנחנו צריכים להמחיש. אין לי עניין אישי עם שום ילד ספציפי בבית. יש לנו כללים שהם שייכים לכל הבית. אלו הם חוקי המשיכה של הבית. אבא אומר לא, זה לא. אמא אומרת לא, זה לא. ואותו דבר כשאומרים כן. אז הכן הזה הוא כן. גם כשמבטיחים משהו, שצריכים לעמוד מאחורי הדברים הללו. אז הילדים מפנימים מהר מאוד שאלו הם הכללים. תצעק, תשתולל, תרביץ, זה מה שאתה רוצה. לא מעניין את אף אחד. אני חייב לציין כאן עוד איזושהי דוגמה שתיתן הבנה. הילדה שלך מתנדנדת על הכיסא בארוחת ערב. את אומרת לה, רותי, תיזהרי, הטיפלי. תיזהרי, הטיפלי. תיזהרי, הטיפלי. 10 פעמים את אומרת לה, ופתאום היא נופלת וחוטפת כזו מכה. מה התגובה הראשונה שלנו? את רואה, אמרתי לך. למה לא שמעת בקולי? למה לא נזהרת? לא עוברים כמה ימים והיא שוב מתנדדת על הכיסא. איך פותרים את הבעיה הזו? ולאו דווקא התנדדות על כיסא, כל דבר אחר. התשובה היא מאוד פשוטה. אנחנו לפעמים בידיים שלנו מפריעים לילדים ללמוד את דרכי החיים. ומה אני מתכוון ללמוד את דרכי החיים? התנדנת על כיסא, לקחת סיכון. נפלת, כואב לך? ברגע שהילד נופל מהכיסא וזה כואב לו, אנחנו קוראים לזה, הוא מותח קו התאמה. קו ההתאמה הזה הוא בין המעשה המסוכן שהוא עשה, התנדנדתי על כיסא, לבין התוצאה, זה מאוד כואב בגב ולא נעים. זה הקו שהוא מותח. עכשיו, כשאימא אומרת, את רואה, אמרתי לך, הזהרתי אותך, ראית מה קרה לך? בעצם, האמא נכנסת באמצע וחותכת את הקו. כאילו לילדה יש בעיה עכשיו עם אמא ולא עם חוקי הטבע. מה התגובה הרצויה והנכונה? להזהיר את הילדה פעם, פעמיים, שלוש. אם היא נפלה, פשוט לרוץ אליה, לחבק אותה, להרים אותה. אוי, מה קרה לך, מסכנה? אוי, תראי לי, בואי נעזור לך. ממש חום ואהבה, כאילו שזה לא קשור בכלל לאיזושהי הוראה חינוכית שנתת לה מקודם, או לאיזושהי אזהרה. אז יהיה קל מאוד לילדה למתוח את הקו בין המעשה שעשיתי לבין התוצאה. היא לא כועסת על אמא, היא כועסת על עצמה, כמו אותו אחד שהוא מתעצל להתלבש בבוקר ומפסיד את האוטובוס. עכשיו הוא עומד חצי שעה בשמש או בגשם. את מי הוא מקלל? רק את עצמו, נכון? זה לא עונש. אתה מתעכב בבוקר, עכשיו עונש תחכה חצי שעה בתחנה. זה לא עונש, זה תוצאה. אנחנו צריכים לתת לילדים ללמוד את תוצאות החיים, בדיוק כמו שאם אתה עוזב את הכדור, הוא נופל לרצפה. זה תוצאה של טבע. יש חוקי טבע בבית. חוקי הטבע אומרים, אנחנו נותנים לילדים ללמוד את המציאות. הם מתאימים את עצמם אלינו, ולא אנחנו נתאים את עצמנו עליהם. לפני שנחזור לנושא הפרסים והמבצעים, בפרט בתלמודי התורה, לא שכחתי, אבל אנחנו חייבים לתת קודם כל מענה לשאלות שמגיעות אלינו, גם דרך האתר וגם באפליקציה. רציתי בבקשה לברר איך ניתן לעזור לילדה להגדיל את סביבת החברים שלה. יש לה שלוש חברות בכיתה והיא כל הזמן סביבם. הגם שאנחנו מאוד מעודדים אותה, יש לציין שהילדה המדוברת היא בת 5. ובכן, כיצד ניתן להגדיל את סביבת החברים של הילדה? אני שואל, מי אמר שצריך להגדיל את סביבת החברים של הילדה? מי אמר שצריך הרבה חברים? יש איזושהי סוג של תפיסה כזו, צריך שיהיה הרבה חברים והרבה חברה. מי אמר שזה כל כך טוב? ממש לא בטוח שזה טוב. קודם כל, כל ילד מוצא את סביבת החברים שלו לפי מבנה הנפש המתאים לו. יש אדם מופנם יותר, יש אדם שמספיק לו חבר אחד טוב וקרוב, והוא בלכתחילה דלכתחילה לא רוצה להתחבר לאחרים נוספים, ואין בזה שום חיסרון. ויש אדם שרוצה הרבה מאוד חברים, ובלי זה הוא לא מרגיש שהוא שווה, ובזה דווקא יש חיסרון. ויש אדם שהרבה פעמים מפתח תלות בחברה בגלל המצב הזה. מי אמר שצריך להגדיל את מעגל החברים? אני לא חושב שהשאלה מיסודה היא נכונה. יכול להיות שלאמא זה מפריע, אולי אמא רוצה לראות את הבת שלי עם המון המון חברות. אבל זה המבט שלך? זה לא המבט שלה. החוכמה היא להיכנס, לצאת מהמבט שלנו, להיכנס למבט של הילדים. עכשיו מחקר מעניין. אחד מהחילות המפורסמים בארצות הברית, בצבא ארצות הברית, זה חיל המרינס. חיילים, מאומנים, רציניים, שריריים, גבוהים, מאומנים ומיומנים. בכל מיני תנאים קשים, הם עושים אימונים נוראים. לקחו פעם את אחד מהחיילים המובחרים במרינס, והכניסו אותו לחדר, עם קיר זכוכית. ובחדר השני, שצמוד לקיר הזכוכית, הכניסו פעות בין שנתיים. והניחו בחדר של הפעות כיסא ושולחן, כמה חפצים, ואותו הדבר, את אותם החפצים הניחו בחדר השני של חייל המרינס, רק שבנו את החפצים האלה בהתאם לגודל שלו. זאת אומרת, אם נניח הפעות בין שנתיים, כל הגובה שלו מגיע עד לקצה הכיסא, אז לחייל מרינס בנו כיסא כל כך גבוה וגדול, שהוא גם מגיע רק עד לקצה שלו. וכן הלאה, חפצים מסוימים, אם זה מברשת, אם זה משחקים, בנו לחייל מרינס את זה הרבה יותר גדול שזה יהיה שווה בהתאמה, ואמרו לו, המשימה שלך היא רק לעקוב אחרי התינוק ולעשות מה שהוא עושה. הילד הקטן התחיל לטפס על הכיסא ולרדת. אתם יודעים לטפס על כזה כיסא שיותר גבוה ממך? טיפס על הכיסא וירד והרים חפץ והכניס והוריד. החייל מרינס אחרי שעה וחצי התפרק על הרצפה והתינוק ממשיך. כל הרעיון בחינוך זה לא לראות איך אני רואה את הדברים. איך הקטנצ'יק הזה רואה את הדברים? מה הזווית שלו? מבחינתה, טוב לה עם שלוש חברות, לא צריך יותר מזה.
עכשיו איתכם, ליל שישי חינוכי, עם הרב אברהם ברזילאי.
ליל שישי חינוכי, שבנו עליכם מאזינים יקרים, ולפני שנמשיך עם השאלות שלכם שהצטברו כאן, בכל זאת אני חייב את המילה על נושא הפרסים. בואו נחשוב שיש לנו מול העיניים סרגל. סרגל ארוך. בצד הימני של הסרגל, בואו נניח את המילה פרסים, ובצד השמאלי את המילה עונשים. ישנם הרבה דרכים להוציא מבן אדם התנהגות מסוימת. אתה יכול להבטיח לו פרס, אם תעשה כך וכך, אני אתן לך. תעשה כך וכך, יהיה לך. ת, אתה יכול גם להוציא ממנו התנהגויות מסוימות דרך עונשים. אם לא תעשה כך וכך, אוי ואבוי מה שיהיה לך. ולכאורה השיטה הזו די עובדת. אנחנו מצליחים להפעיל את הילד. עכשיו בוא נניח שאני רוצה לקחת את יוסי הקטן שלי לבית הכנסת, ואני רוצה להרגיל אותו להתפלל. אבל אני רואה שמאוד קשה לו. ניסיתי בעונשים, לא עזר. עוברים לפרסים. אני אומר לו, תשמע יוסי, אם אתה בא איתי בליל שבת להתפלל, אתה התפלל כמו שצריך, אני נותן לך פרס בשולחן שבת. הילד מאוד מתלהב, הוא רוצה את הפרס. הוא מגיע איתך לבית הכנסת. הוא גם פותח את הסידור, והוא גם קורא את מה שכתוב שם מילה במילה. צא רגע מההסתכלות שלך, כנס להסתכלות של הילד. על מה הוא חושב בשעת התפילה? על הפרס, נכון? הוא לא באמת מתרכז במילות התפילה, הוא מתרכז בפרס. ואתה יכול לראות את זה שהוא מדי פעם בודק אותך במבט שלו, אבא, במילים אחרות, כאילו אומר, אבא, אתה שם לב שאני מתפלל? אתה שם לב? יהיה פרס? והוא שואל אפילו באמצע התפילה, אבא, עד כאן אני בסדר? יש לי את הפרס? ואחרי התפילה, אבא, איך הייתי? זה היה בסדר? שקוף שכל מה שמעסיק אותו זה איך הייתי והאם אני אקבל את הפרס. וכאן אני אומר הערה חשובה. הורים חושבים שככל שהם יציעו פרס גדול יותר, ככה זה יותר ידחוף את הילד. והמציאות היא בדיוק הפוכה. כי ככל שאתה מציע פרס גדול יותר, כך הילד, אתה בעצם ממקד את תשומת ליבו בפרס, וגורם לו להסיח הדעת, אתה מסיח את דעתו מעצם התפילה. הרי מוסכם על כולנו שלחנך לתפילה פירושו של דבר, שיום יבוא שהבן שלי ירוץ לבית הכנסת מעצמו, שזה יהיה חשוב לו, שהוא ירגיש את המילים בתפילה, כי תפילה ללא כוונה, כי הגוף בלי נשמה. ברור שהמטרה הסופית היא שנושא התפילה יהפוך להיות חלק מהאני הפנימי של הילד. ומה אתה עושה? מציע לו פרסים. זאת אומרת, במקום שיתחבר לתפילה עצמה, הוא מתחבר לפרסים. במקום לפתח שאיפה רוחנית, הוא מפתח שאיפה חומרית. ובשלב הבא, הפרייסליסט הולך ועולה. מחיר, הרשימת המחירון שלו הולך ועולה. כי פעם הוא היה מוכן לבוא לתפילה בשביל ממתק. עכשיו די, כבר מה זה ממתק? תציע משהו יותר אטרקטיבי. ואז רשימת הפרסים הולכת ועולה. לכן אצל המורים זה מתחיל מהדש, עובר לסוכריה, עובר לקרמבו, מגיע לאופניים. שמעתי שכבר נותנים טיולים לחול. רשימת המחירים רק הולכת ועולה. אז אולי נוצרת איזושהי אשליה בכיתה, בחברה, בבית הכנסת, אשליה שהילד מתפקד, ואני מדגיש את המילה מתפקד כראוי, אבל איננו מפנים את המסרים שאתה כל כך מבקש להעביר לו. ילד גדל עם חוויות, ואם מרבית החוויות של הילד בכיתה, בבית, בבית הכנסת, הם חוויות של ציפייה לפרס, או להבדיל, הצד השני, הוא מתנהג טוב בגלל שהוא חרד מן העונש, אז על צד הפרסים, במקרה הכי טוב, מה שהוא יפתח זה שאיפה לחומרניות, ועל צד העונשים, מה שהוא יפתח זה חרדות, פחדים, וכשיגדל, יבעט בכל. ועוד אנחנו דואגים להמחיש להם. חבר'ה, למדתם כך וכך משתנת בעל פה, כל הכבוד. הנה, עוד מעט אתם מגיעים לפרס, עוד מעט אנחנו מנצחים את כולם, אנחנו נגיע לפרס. תולים אפילו את האופניים ככה למעלה שכולם יראו. זאת אומרת, הערך הגדול זה האופניים. הערך הגדול זה קופסת הידשים שנחה על השולחן. זה הערך. שווה לכם להתאמץ. למלמד זה מאוד שווה. כי זה במקום להחזיק עוזר צמוד במשכורת. מימון הדשים עולה יותר זול, אז ממילא הוא יכול לנסות לשמר איזושהי רמה של הקשבה, או איזושהי רמה של חוסר בבעיות משמעת. אבל לא יותר מזה. אין תועלת בפרסים, אין תועלת אמיתית. מתי כן ניתן להשתמש בפרסים? רק כאשר אנחנו מבצעים את נתינת הפרסים על דברים שהם מעבר למחויבות הרגילה של הילד. אם אני מציע לילד שלי פרס בשביל שיתפלל, או בשביל שיסדר את החדר שלו, אז אחר כך כשאין את הפרס, הוא לא מבין למה אני ממשיך לבקש את זה. סליחה, אתה לא משלם לי, מה אתה רוצה ממני? למה שאני אעבוד בחינם? עד היום עבדתי בשכר, למה שאני אעבוד בחינם עכשיו? פרסים אנחנו יכולים להציע רק על דברים שהם מעבר לסטנדרט. למשל, משניות בעל פה, אולי מקודם נתתי את הדוגמה הזו. משניות בעל פה זה לא משהו שאם התלמוד תורה לא ממש מחייב את זה, או אבא לא ממש מחייב את זה, לרואה את זה כמשהו שאקסטרה מה שנקרא, זה משהו ככה מבחוץ יותר, אתה יכול לדרבן עם פרס, אין בעיה. אבל גם, באופן חד פעמי, לא להפוך את זה לשיטה, כי היום אנחנו לא מעניקים פרסים. אנחנו לצערנו הרב משלמים לילדים. אתה משלם להם עדשים, רק כדי שיעשו מה שאתה רוצה, בדיוק כמו אותו אחד שזורק את הדגים לדולפין, רק בשביל שיעשה את התרגיל עוד פעם. סליחה על הדימוי. נעבור להמשך השאלות שלכם. תודה על התוכנית, היא נפלאה ביותר. תודה רבה גם לכם. איך אמא אמורה להתייחס למריבות בין אחים? מדובר בגילאים 5 עד 12, תודה. השאלה היא מאוד כללית, ולכן גם התשובה שלי תהיה מאוד כללית. הלכתחילה של הלכתחילה, וזה רק להורים שיכולים להיות עקביים, אנחנו ככלל לא מתערבים במריבות של הילדים, גמרנו. כל זמן שאנחנו מתערבים, הילדים מפתחים יותר שנאה, כי פעם, בהכרח, פעם את מצדיקה את זאת, פעם את מצדיקה את ההוא. וברגע שאת מצדיקה את יוסי, אז שלמה זוהם לא רק עליו, אלא גם עלייך, כי הוא הצליח לגייס אותך לטובתו. אבל אם את מחליטה כלל, חבר'ה, אתם מסתדרים ביחד. הם רבים על משחק וכמעט הורגים אחד את השני, עוצרים אותם רגע, לוקחים את המשחק, מרימים אותו גבוה, כשתחליטו שאתם מוכנים לשחק ביחד, ויש לכם איזשהו הסדר, תבואו אליי. אבל האמא נשארת רגועה ושלווה. קיבלתי פעם טלפון מאמא בארצות הברית. שם, כפי שאתם יודעים, לא ניתן כמעט לזוז או להתקיים בלי רכב צמוד. יש לה כבר שני בנים גדולים, והיא קנתה להם רכב כי אי אפשר, הם צריכים לזוז שם. אבל מה? מתחילים מריבות בין האחים על הרכב. זה רוצה אותו עכשיו, זה רוצה אותו אחר כך, מתחילים מריבות. מה אני עושה? היא אומרת, הם כמעט אוכלים אחד את השני. אמרתי לה מאוד פשוט, את אמא חזקה? כן. אם את מחליטה משהו, את עומדת עליו? כן. אמרתי לה, תראי, עוד מעט מתקרב הראשון לחודש. תגידי להם שבראשון לחודש את לוקחת את המפתחות של האוטו, אין רכב. הם צריכים להגיש לך טבלה מסודרת, שבה יש הסכם באיזה ימים הרכב אצלו, באיזה ימים הרכב אצל אחיו, ושניהם צריכים להיות חתומים על ההסכם, מחויב ללא אפשרות לשינויים. ותהי רגועה ושלווה. אם הם יגישו בראשון לחודש את הטופס, תני להם את המפתחות. לא יגישו, המפתחות אצלך עד שהם יחליטו. מה אתם חושבים? מהר מאוד הם יסתדרו ביניהם. כל זמן שהילד יודע שהוא יכול לגייס את אבא או את אמא לטובתו, ולהתנקם על ידם באחיו, ככה הוא רואה את זה בעיניים שלו, אין סיכוי שהוא ישלים עם אחיו, והשנאה רק תלך ותתגבר. ברגע שהתמחישי לו, לילדים, אני לא חלק מהמשחק. אתם תתאימו את עצמכם לכללים של הבית. הכללים של הבית שמשחקים נותנים לילדים שמשחקים, לא לילדים שרבים. כל זמן שאתם רבים, אין את המשחק. אותו דבר אמא שואלת, איך אני יכולה להסתדר עם זה שהילדים משאירים לי צעצועים פזורים בכל הבית וכל ערב אני מוצאת את עצמי, שאני לא יכולה עם ה... לא יכולה לאסוף את זה. מה זה, אני עבד שלהם? אמרתי לה, תשמעי, גברת יקרה. תגידי לילדים, עד 19:00 זה זמן איסוף משחקים. זהו, בלי להזיר, בלי שום דבר. ב-19:00 תעברי בבית, או בשעה שקבעת, תעברי בבית, ותקחי את כל המשחקים היקרים והנחמדים שלהם. קחי אותם, שימי אותם באיזה שקית, באיזה ארון מוחבא. בבוקר הילד יקום, אמא, איפה המשחק שלי? איפה הזה שלי? אני לא יודעת, אתמול ניקיתי, פשוט כל מה שראיתי, אספתי, לקחתי, פשוט לא... תעשי את זה באמת טבעי, כאילו זה חוק טבע, כמו חוק המשיכה, אתם זוכרים? אם תעבדי בצורה כזו, תגיעי למצב שבו הילד יתחיל לאסוף את המשחקים, אבל לא בגלל אמא, ולא בגלל הצעקות שלה, ולא בגלל שהיא רודפת אחריו. הילד יאסוף את המשחקים כי זה חשוב לו, כי הוא אחראי על זה, כי הוא לא רוצה להפסיד את זה. פשוט מאוד ללמד את הילדים כמו שהעולם מלמד אותנו את חוקי הטבע מגיל אפס, כך אנחנו נלמד אותם את חוקי הבית בלי אמוציות, בלי כעסים, בלי מתחים. הורים שמצליחים לשמור על שתיקה בבית, כמה שיותר דקות אתם צוברים של שתיקה וכמה שפחות מלל, אשריכם ואשר חלקכם. תצליחו יותר עם חינוך הילדים. אני יודע שנתתי תשובה שהיא חלקית, כמו שאמרתי, כללית, מפאת רוב השאלות, אז אני לא אוכל ממש לתת הרחבה יותר גדולה. בעזרת השם בסוף התוכנית אני אתן גם מספר טלפון אישי וגם מספר טלפון של הקורסים שלנו, בעזרת השם תוכלו להתעניין בדבר. נעבור לשאלה הבאה. שלום וברכה, יש לי ילד בן שנתיים שמתעורר בלילה עם פחדים שיש לו כלב במיטה. רציתי לשאול איך עליי לנהוג, האם להתעקש איתו שישאר במיטה או לרחם עליו ולהוציא אותו. תודה מראש. טוב, אני יכול קודם כל לקרוא בין השורות שהאימא מרגישה איסורי מצפון מאוד כבדים כשהיא משאירה אותו במיטה, בגלל שהוא מפחד. אנחנו לא יכולים לראות את הילד שלנו מפחד. על כן אני מציע את אותו כלל, שימו לב כמה פעולות שונות, אבל הכלל הבסיסי הוא אותו כלל. חוקי טבע בבית, ונסביר. אנחנו מחליטים שהילד ישן במיטה שלו. קודם כל, מי אמר שאנחנו מחליטים? זה תלוי בכל הורי. יש הורים שלא מפריע להם, לא אכפת להם שהילד ישן איתם במיטה עד גיל 3. לא, 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 לא אכפת להם עם זה. אם לא מפריע לך, וזה לא איזה עיקרון חינוכי אצלך, בבקשה, מה אכפת לך? תשכיב אותו לך תחילה לידך. אבל אם זה באמת עקרוני לכם, וזה לא נוח, וזה לא מסתדר, וסליחה, יש פה כללים של הבית, ואלה צריך להיות בחדר, וזה מאוד מובן לכם, לכו על זה עד הסוף, ברוגע, בשלווה, ובתקיפות. מה אני מתכוון? ילד בן שנתיים וחצי מתעורר עם פחדים שיש לו כלב במיטה. תקשי אליו, שבי לידו, חבקי אותו, אולי תדליקי לרגע את האור, אולי תתני לו להירדם עם איזושהי מנורת לילה קטנה, אני לא יודע מאיפה נוצרה הלכה הזו שצריך להירדם דווקא בחושך. מי אמר? יש כאלה שנוח להם להירדם באור. אתם יודעים שכל האסירים בבתי הכלא ישנים באור? איך הם נרדמים? יושנים טוב מאוד. שימי לו איזושהי מנורת לילה קטנה בחדר, אולי איזושהי מנגינה ממש בצליל נמוך, שילד יכול קצת להשיח את הדעת מהחשש הזה שהוא הולך לישון, וקצת לעזור לו. אבל כל פעם שהוא בוכה, לשבת לידו, להדליק מנורת לילה, לנסות להרדים אותו מחדש. נכון שזה קשה בהתחלה, אבל בתוך שבועיים, שלושה, חודש, פתרת את הבעיה לחמש-שש שנים הבאות. ללמד אותו את חוקי הטבע, גם שהוא משתולל, הוא צועק, הוא בוכה, הוא רועד. אנחנו החלטנו שאתה במיטה הזו, ניתן לך את כל ההקלות, את כל מה שאנחנו יכולים לסייע לך, אבל בתוך המסגרת של החדר הזה ולא יותר. אבל צריך לדעת, לפני שמתחילים את זה, האם יש לי את אורך הרוח, האם אני הולכת להיות חזקה עם זה עד הסוף, והכי הכי חשוב, האם אני הולכת להרגיש איסורי מצפון או לא. כי אם כן, לא עשינו שום דבר, הילד ירגיש את זה, את לא תחזיקי מעמד לאורך זמן, בסוף תישברי, ואז יתברר למפרע, שאם עכשיו את כן לוקחת אותי למיטה, אז למה כל הפעמים האלה השארת אותי? אז מתברר למפרע שסתם עשית לי עוול. נעבור לעוד שאלה. ביתי בת השנתיים מרביצה הרבה, איך מתמודדים עם זה? זה עיקרון התגובה. ושוב פעם, תראו איך שזה כחוט שזור, חוקי טבע בבית. כאשר ילד מרביץ, ואנחנו רואים שההנהגה הזו גם בגיל שנתיים, ההנהגה הזו לא מתאימה, את ניגשת לאותה ילדה, מחזיקה לה את היד ואומרת, אנחנו בבית לא מרביצים. בכל תקיף, שלב ורגוע. ניסית את זה 3-4 פעמים, תתחילי בעיקרון התגובה. בכל פעם שהילדה מרימה יד, קחי אותה איתך לחדר אחר. נניח שרותי מרימה יד על שירה. קחי את רותי איתך לחדר, תגידי לה, רותי, פה אין את שירה. פה אין למי להרביץ. עכשיו, זה לא עונש. לזכור, לא בכעס, לא בעצבים, זה לא עונש. זה תוצאה. כמו שמי שמתנדדת על כיסא נופלת, זה כואב. כל פעם שהם מרימים יד, נכנסים לחדר, לדקה שתיים, אימא, אימא. זה לא אמור להיות עונש. אבל כאן אין את רותי. הילדה תפנים מהר מאוד שחוקי הטבע של הבית אומרים, אם אני רוצה לשחק, אם רותי רוצה לשחק עם שירה, היא צריכה לא להרביץ. היא תבין את זה הרבה יותר מהר ממה שאנחנו חושבים. מאזינים יקרים, אנחנו נצא להתנחת הקלה, נשוב לשאר השאלות שלכם מיד, בבקשה.
עכשיו איתכם, ליל שישי חינוכי, עם הרב אברהם ברזילאי.
שבנו עליכם, ליל שישי חינוכי, ערב טוב למאזין.
ערב טוב, שלום וברכה, שמי יגאל. רציתי בבקשה לשאול, יש לי ילד 8.5 שיש לו פחדים, ואני מתלבט אם לתת לו טיפול תרופתי או לתת לו זמן לעשות את שלו. כשאני מתכוון פחדים, זה אומר, הוא לא מוכן ללכת השירותים להיות לבד לסגור את הדלת, הוא לא מוכן להתקלח לבד, הוא לא מוכן ללכת לישון אם לא נמצאים איתו לידו במיטה, הוא לא מוכן, בקיצור, הוא לא מוכן לזוז פסיע בתוך הבית, גם שאני אומר לו, תראה, אתה לא לבד, אנחנו בבית, אבא, אמא, יש ילדים בחדר. לא, צריכים להיות קרובים אליו. שלא נדבר שהוא לא מוכן ללכת למכולת, או שתשלח אותו, אתה יודע, למשהו קצת יותר מורכב לשכן, אין מה לדבר. שאלה אם כדאי להתייחס לזה, או לתת את הזמן לעשות את שלו.
תראה, אז מה אני אעשה את שלו? השאלה לאיזה כיוון, אם זה לכיוון הטוב או לכיוון הפחות טוב. אנחנו צריכים לדעת, קודם כל, אולי תן לי טיפה רקע. המערכת יחסים ביניכם כהורים אליו. האם אתם סוג של הורים מאוד קשוחים, אולי מאוד רכים? בוא נאמר, במתחם הזה, בסרגל הזה, שבין קשיחות גדולה ותקיפות לבין רחמים וויתורים, איפה אתה ממקם את עצמכם כהורים?
אני הייתי ברמה מאוד טובה של פתיחות, ועוד יותר שלחנו אותו גם לטיפול רגשי לפני תקופה, שאני מתכוון שזה היה אחרי מבצע צוק איתן, שאז יותר בלט, ויותר הורגש עקב הצפירות שהיה, אז גם שלחנו אותו לטיפול רגשי, והיינו מודעים לכך, ואין לו קשיחות, ממש לא. רכות גם, אבל אני חושב שאנחנו על הכיוון הטוב מבחינת היחסים איתו.
ויכול להיות שאולי לכיוון השני יש, נניח, כשמגיעות סיטואציות שבהם הוא רוצה משהו מאוד, והוא משתולל, הוא מתעצבן. מה קורה ברוב הפעמים? האם ברוב הפעמים מה שאתם אומרים מתקיים, או ברוב הפעמים מה שנקרא מצליח לשבור את ליבכם? בנושא הזה, בדברים שכן מגיעים לחיכוך, מה אז אתה מרגיש ש... רוב הפעמים אתם מבטרים, רוב הפעמים הוא צריך לוותר.
אני מרגיש שרוב הפעמים אני מבטר, בוא נגיד ככה. זאת אומרת, הוא לא נותן לך הרבה אופציות, אם כי אני מודע לכך שזה לא תמיד אמור להיות ככה.
ואתם מרגישים אולי, אם אני אנסה להגדיר את זה בעוד כמה מילים, אולי יכול להיות שאתם מרגישים שהילד מחזיק כמין שלט כזה אלחוטי, וברגע שהוא מחליט, אולי לא כל יום הוא מחליט, אבל ברגע שהוא יחליט ללחוץ על הכפתורים, מה שנקרא שזעזעו אתכם, שירקידו אתכם, שיגרמו לכם לצאת מהכלים או לוותר לו בדברים, בעצם השליטה האמיתית היא בידיים שלו?
הוא מנסה לקחת השליטה בידיים שלו, כמובן, כן. הוא גם מנסה לגרום דברים שהוא יודע שזה יוציא אותי מהכלים, זאת אומרת, הוא מסוגל גם ללכת לשבור משהו שזה מאוד חשוב לי, או לעשות לי נגיד נזק בשעון שמאוד יקר לי, ממש ככה, להוציא אותי מהכלים, אם הוא ירגיש שהוא לא יקבל את מה שהוא רוצה.
תראה מה זה יקר, אני אנסה לענות לך בשלוש דקות, חומר של שלוש שעות, אבל בוא ננסה לעשות את זה בקצרה. ילד שגדל באווירה שבה אבא ואמא הם מקבלים את ההחלטות, כמו שאמרנו כחוקי טבע, באופן רגוע, בלי התלעמוד, אמרתי לא, אתה יכול מעכשיו לקפוץ מכאן ועד להודעה חדשה, לא יעזור שום דבר. אמרתי לא, זה לא.
רק סליחה שנייה שאני... זה, כן. מה שגם חשוב לי להגיד שזה משפיע גם משאר הילדים בבית, ברגע שהילדים הקטנים רואים שהוא מפחד להיות בשירותים, הוא מפחד לעשות זה, זה גם הם בסדר גמור, ואין להם שום בעיה, אבל הוא הבחור, הם מסחפים אחריו, וזה עוד יותר מפריע לי. כן, שהם מסחפו אחריו.
אני חושב שהתשובה שלי תכסה לך גם את העניין הזה. אוקיי. אז ברגע שהילד גדל באווירה שבה הוא כביכול הבעל הבית, לעין החיצונית זה נראה שבאותו רגע שהילד, נקרא לזה, ניצח אתכם, הוא מאוד שמח. הוא מאושר, הנה, נניח, הוא רצה שוקולד, השתולל, צרח, הוא קיבל אותו. הוא רצה, לא יודע מה, לא לעלות למיטה, בכה, צרח, השתגע, בסוף הוא השיג את זה. נראה בעין שהוא שמח. בתת ההכרה, ועם זה פתחנו את התוכנית שיש לה חשיבות מאוד עצומה, בתת ההכרה של הילד מתחיל תהליך של חרדה. ולמה? כי כל ילד נולד לעולם עם התחושה הבסיסית, אבא ואמא אמורים להיות המגן שלי, המוביל שלי, ולפעמים מה שמגן עליי הוא לא כל כך נוח. זאת אומרת, אם אני רוצה בבית שלי לתלות תמונה, ואני מנסה לדפוק מסמר, אז אם זה קיר של בלוקים, זה נכנס די בקלות. אבל אם אני עובר לקיר בטון, בממד למשל, לא מצליח להכניס מסמר. אז באותו רגע שאני מקבל מכה על האצבע ועוד מכה ומנסה ומנסה וזה לא מצליח, זה מתסכל אותי, זה מעצבן אותי, הקיר הזה ממש מוציא אותי מדעתי. למה יש קירות בטון בבית הזה? אי אפשר לתלות תמונה, שעון פשוט אני לא יכול לשים בחדר של הילדים. אבל ברגע שיש עד סכנה, שנשמעות אזעקות בחוץ, מהו הקיר הראשון שאני ארוץ אליו כדי שיגן עליי? דווקא אותו קיר בטון. כי אותו קיר ששידר לי עד כמה הוא לא נוח, עד כמה הוא מעצבן, דווקא הוא שידר את החוזק, את העוצמה, את החוסן, אני בורח אליו כדי שיגן עליי. הילד כרגע מרגיש שאתם סוג של קיר של בלוקים, אולי אפילו פחות מזה, אולי אפילו קיר גפס. זאת אומרת, לא בקלות ייכנס מסמר, אבל עם קצת מאמץ, עם קצת בכי, עם קצת משחק, מפה משם הוא יוציא את מה שהוא רוצה. אז באותו רגע זה נוח, הנה הוא תולה עוד תמונה, הנה הוא מרוויח עוד משהו ועוד משהו. אבל ברגע שנשמעות אזעקות, ברגע שמגיע שעת לילה, או הוא צריך להיכנס לשירותים, או הוא צריך להיכנס להתקלח, וזה לבד, בשעת הסכנה הזו הוא צריך קיר בטון, ודווקא ההורים שאמורים להמחיש את זה, לייצג את זה בעיני הילד, דווקא הם פתאום, הם רק קיר גבס. אז לאן אני אלך? לאיפה אני אגיע? אז ממילא, אם אתם משדרים חוסן וחוזק, אבל ברוגע, אנחנו עושים סיסמה שנקראת רשת ביטחון. רוגע, שלווה ותקיפות מצד שני, מצד ההורים, גורמת לילד ביטחון. התשובה שהייתי
צריך... הילד צועק, כל הזמן אתם אומרים לי, לא, 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 לא. הוא גם נהיה מתוסכל מזה.
נכון. וזו הסיבה, אגב, לזה שהוא מה שנקרא בוחן אותך כל פעם. אתה יודע למה? כי בתת ההכרה הוא רוצה לעשות דברים יותר חמורים. תת ההכרה דוחפת אותו לעשות דברים יותר חמורים, כי הוא אומר, אם אני אעשה את זה, אם אני אשבור לאבא את הדבר החשוב, אז אני אוכיח לעצמי שאבא תקיף וחזק והוא יעצור אותי. בעצם כל הנקרא לזה המבחנים שהוא מעמיד לכם, זה איזושהי זעקה שקטה שאומרת, אבא, אמא, בבקשה תראו לי שאתם חזקים כדי שאני ארגע. אני חייב לעצור כאן את התשובה, וכן מפאת הזמן שלנו, וחייב גם לומר לך שעניתי ממש בקצרה ועל קצה המזלג. בעזרת השם מיד בדקה הקרובה, שתי דקות הקרובות, אני אתן מעט פרטים ותוכל ליצור קשר, ואני עונה כל ערב בין 10-12 ואין שום בעיה, ואני מקווה שבעזרת השם תוכל לקבל תשובה יותר מלאה. בכל מקרה, גם אם לא תתקשר, תוכלו לחפש בכל מחשב את השם שלי, או שם שנקרא הרואה את הנולד בעין, ותוכלו להזין להרבה מאוד הרצאות מוקלטות. תבחר לך את הנושא הזה שנקרא משמעת, או הרצאות שנקראות המדריך לילדים מאושרים, ותראה שבעזרת השם תקבל תועלת גדולה.
תודה
רבה גם למאזין היקר. נשארו לנו ממש שתי דקות אחרונות של התוכנית, ואני רוצה לנצל אותם כדי לומר למאזינים את מספרי הטלפון שלנו. ניתן להתקשר כל ערב בין השעות 10-12 בלילה, אם אני יכול, אני בעזרת השמונה. מספר הטלפון הוא 058-405-2000. כמו כן, אנחנו בעזרת השם, כפי שאתם שומעים בפרסומות, במשך השבוע, מיד אחרי שבועות, מתחילים קורסים מיוחדים למנחי הורים. הקורסים הללו הם שני סמסטרים. הסמסטר הראשון מיועד גם למי שרוצה להנחות הורים, ומיועד ובעיקר להורים עצמם. הקורס השני שמגיע אחריו, חלק ב' שלו, בעצם מיועד למי שירצה להכשיר מנחי הורים, לעזור לאחרים, להנחות הורים אחרים. ניתן להתקשר לטלפון שאני נותן ממש 24 שעות, ויחזרו עליכם 03-6-52-5244. הלימודים מתקיימים במרכז הישגים, בראשות ידידי, הרב דוקטור אייל אונגר, ובעזרת השם אנחנו בעיצומו של הרישום, וזה יתחיל אחר חג השבועות. מאזינים יקרים, תודה רבה לכם על השאלות ששלחתם, על עלייתכם לשידור, על זה שהשארתם אותנו דרך שאלותיכם. תודה רבה למנהל התוכניות בצלאל כהן, תודה רבה למנכ״ל הרדיו אבי רוזן, תודה לטכנאי המסור סגי פרל מוטר, ולמפיק היקר דוד קליגר. תודה לכם, שיהיה לכולנו שבת שלום ומבורך.